ברכה ובוקר טוב. השיעור הוא לרפואת אליהו בן בונו תמרה או תמרה. שואל יהונתן, בוקר אור, מה שלום הרב? בסדר, תודה. באופן כללי, תראה, יש הרבה דברים, באופן כללי בסדר, כן, משיח עוד לא הגיע, אבל אפשר לומר שאין מה להתלונן. יש פה עוד שאלה. אוכל בבקשה לקבל דוגמה היסטורית לשיתוף פעולה אותה הזכיר הרב של הצד הישמעאלי אקטיבי והעשבי, מה חשבתי, כנגד עם ישראל. תודה רבה. כן. כשאנחנו רואים שהקהילה הבינלאומית הנוצרית ביסודה משתמשת בבני ישמעאל, מה שנקרא הבעיה הפלסטינאית, כדי להחליש את אחיזת עם ישראל בארצו. שואל אבישי, שלום הרב. הרב הסביר שהסיפור של גניבת הברכה היה 37 שנים אחרי שיצחק אומר ליעקב ללכת ללבן. אם כך, מדוע סיפור הברכות משובץ באמצע וקוטע את הרצף הקרונולוגי? טוב, התשובה לזה היא פשוטה, כי זה אותו עניין. כלומר, היציאה של יעקב לבית לבן מונעת משתי סיבות, שאומנם במרחק של הזמן היה מרחק גדול של זמן ביניהם, אבל בכל זאת הם שייכים לאותו העניין. בנוסף, האם יש עניין מיוחד בשליחת יעקב דווקא ללבן, או שפשוט הוא היה קרוב המשפחה שגר הכי קרוב? תודה רבה לרב ולכל הצוות על ההשקעה והמסירות הרבים. ובכן, כן, ודאי שיש עניין לבית לבן דווקא. לבן מייצג את האופציה האלטרנטיבית של הקיום של המשפחה העברית, או בארץ ישראל עם השפעה אוניברסלית, כלומר ציונות דתית, או קוסמופוליטיות של בית נחור. ובעצם כל הנושא של הנישואין במשפחה זה על רקע הנקודה הזאת, מי ילך אצל מי. ניתן לומר שבסיפור של שילוח יעקב לבית לבן, זה בעצם המימוש של ה דו ערכיות של הזהות הישראלית, שלפעמים אנחנו יעקב ולפעמים ישראל. כלומר, יש לנו קיום אמביוולנטי. אנחנו יכולים להיות מצד אחד כקהילה בתוך גלות, זה יעקב, או לפעמים כאומה בארצה, זה ישראל. והיכולת הכפולה הזאת היא סוד הקיום הנצחי, כי יש מצבים בהיסטוריה שהם כאלה ומצבים בהיסטוריה שהם כאלה. בדיוק, זה בדיוק. לבן באיזשהו מקום מנצח. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, שאם אנחנו עושים חשבון, מה קרה בדור הראשון? אברהם נושא את יסקה, הלא יסרה, ונחור את מלכה. כלומר, כל אחד לוקח את אחת מפליטות השואה של אור כסדים. אז בינתיים זה תיקו אחד. אחר כך, בדור הבא, כשיצחק צריך לשאת אישה, אז השאלה הגדולה היא, מי ילך למי? רבקה בסוף באה אל יצחק. ישמר לך פן תשבת בן ישמה. אז קוראים לזה 2-1 לטובת הקבוצה של אברהם. לאחר מכן, כאשר יעקב בורח לבית לבן, אז לבן אומר, יש לכם מזל, אתם הישראלים, שבזמן משברים יש לכם קהילה שיכולה לקלוט אתכם. אז אתה תתחתן עם הבנות שלי, אתה תעבוד ביהלומים, רק אל תיקח את הנכדים לצבא. ויוצא לפי זה שבינתיים זה 3-2 לטובת קבוצת נחור. עכשיו, כאשר יעקב מחליט שהוא לוקח את כל המשפחה וחוזר לארץ ישראל כדי להקים את האומה הישראלית בארצה, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. ואז לבן רוצה להרוג אותו. זה ההסבר של הסיפור. כן? כלומר, הבבלי, היה אומר מניטו, הבבלי מנסה להתנקם בירושלמי, בשעה שהוא אמור להופיע בעולם. זה הרקע של כל הדברים. טוב, אם ככה, אנחנו ממשיכים בטקסט. אנחנו בפרק כ"ח, בפסוק י' א', סוף הפסוק, וישכב במקום ההוא. עכשיו, למרות שלא כתוב מהו המקום, אבל ההדגשה החוזרת ונשנית, המקום מאבנה המקום, וישכב במקום, להראות שיש כאן חשיבות מיוחדת למקום. אנחנו רואים בהמשך הסיפור שהמקום זה המקום שאליו חוזרים. כלומר, כאשר יוצאים מן המקום, צריך שיהיה מקום לשוב אליו. ולכן, תרם היציאה נקבע מהו המקום. והחלום. החלום זה צורת הקיום של היהודי בגלות. כן? וכשהוא בארץ ישראל, הוא ער. כשהוא בגלות, הוא חולם. אז והחלום זה צורת הקיום המיוחדת של האומה הישראלית, בשעה שהיא יוצאת מחוץ לארצה. כן, כששובים, כחולמים. אבל בסוף מתעוררים. כן, כלומר, בהתחלה חולמים, זה כמו משון החלמה. אדם יוצא מן המחלה, אז הוא מחלים. אבל בסוף הוא יוצא מהחלום. בסוף חוזר להיות ער. וראיתם וסס למכם. והיה חלום, והנה סולם. לא מובן. מה זה והיה חלום והנה סולם? היה צריך להיות כתוב, בחלומו והנה סולם, או ויר סולם, אבל והחלום והנה סולם, זה בא לומר שהחלום, הסולם זה החולם עצמו. אם הוא חולם, אז יש סולם. כי החלום הוא סולם בין שמיים לארץ. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה דבר שאנחנו מוצאים אותו במיוחד במשפחה העברית. כל ספר בראשית מלא בחלומות, רוב החלומות של התנ"ך נמצאים בספר בראשית, ואנחנו רואים שזו תכונה עברית. כלומר, יעקב הוא אדם שיודע לחלום, את התכונה הזאת הוא מוריש לבנו, יוסף, כן? בן זקונים הוא לא, אז גם הוא חולם חלומות, הוא מגיע לכלא, ואז החברים שלו לתא מתחילים לחלום. עד כדי כך שאחד מהם משתחרר, מגיע לבית פרעה, ופרעה חולם. זאת אומרת, החלומות זה תכונה עברית של המשפחה שלנו, וזה היכולת להיות קשור אל מעבר למציאות. אם אני מסוגל לחלום, סימן שאני מסוגל לחשוב מעבר למציאות. מה שאין כן מי שלא חולם, הוא כל כולו פרגמטי, שייך למציאות הארצית בלבד. אדם כזה הוא בסופו של דבר רשע. אומרת הגמרא, מי שלא חולם זה רשע. זה תלוי כמה ימים, אבל זה רשע. והיה חלום. והנה סולם. אז יש סולם עכשיו. סולם בגמטריה סיני. זאת אומרת, זה באופן, הייתי אומר, מטאפורי, מה שעתיד להיות אחר כך בהתגלות אל האומה כולה. והנה סולם. מוצב ארצה. המילה ארצה זה לכיוון הארץ. כן? ההה בסופה כלמד בתחילתה של מילה. אם כך, איפה מונח הסולם? אם הוא לכיוון הארץ. אז הוא מונח בשמיים. סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיימה. אם זה השמיימה, אז איפה מונח הסולם? בארץ. אז אם ככה, יש פה סתירה. או שהוא מוצב בארץ, הוא פונה אל השמיים, או שהוא מוצב בשמיים, הוא פונה אל הארץ. אפשר להשיב על זה בכמה אופנים. פרופסור נהר היה אומר שיש פשוט שני סולמות. יש סולם מהארץ לכיוון השמיים, אבל לא מגיע עד השמיים. יש עוד סולם מהשמיים לארץ, הוא לא מגיע לארץ. מה זה שני הסולמות האלה? פרופסור נר אהב להשתמש פה בביטוי הפילוסופי הטרנסנדנטי והאמננטי. כלומר, יש מהאינסוף לכיוון הנברא, יש איזו התגלות, מוצב ארצה. מצד האדם יש ניסיון להעלות מן הארציות אל האינסוף, זה השמיימה. אבל אין רצף. אז מה עושים כשאין רצף? בין שני הסולמות, כדי לעבור מסולם לסולם, צריך לקפוץ, צריך לדלג. זאת אומרת, יש איזה מצב, שהוא אפילו הייתי אומר מסוכן מבחינה רוחנית, שבו האדם עומד לבדו, ללא כל עזר, לא מן השמיים ולא מן הארץ. ארץ אשר לא עבר באיש ולא היה אדם שם, והאדם נדרש לדלג מן האמננטיות אל הטרנסנדנטיות.
קפצה לו ארץ.
מה?
קפצה לו ארץ.
קרצה לו הארץ, וזה מה שקורה בסוף גם בפנואל, כאשר נראה.